פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת Team CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב, שני שמח.
בוקר טוב, שני שמח, מה שלומך?
ברוך השם, איך אתה?
אני בסדר, אין הרבה תלונות.
תענוג. אין הרבה תלונות, זו תשובה טובה, לא נופלת בשום עיוות חשיבה.
נכון, נכון. כי מותר להתלונן.
אני, מותר להתלונן, אפילו כדאי, זה משחרר.
נכון.
רצינו לדבר היום, האמת היא שעל מה רצינו לדבר? בוא תספר אתה על מה רצינו לדבר.
אז אנחנו רוצים לדבר על פוסט-טראומה. אנחנו לא מטפלים בפוסט-טראומה, אבל אנחנו לפעמים נתקלים במטופלים שפוסט-טראומה של בן משפחה היא הסיבה לחרדות שלהם או לבעיות ביחסים שיש להם עם אדם עם פוסט-טראומה. אז קודם כל אני רוצה לדבר על הנפגע, בוא נקרא לזה נפגעי, אנשים שסובלים פוסט-טראומה בתוך הבית. אז קודם כל נדבר קצת על הפוסט-טראומה, על הסימפטומים, איך יודעים שזה פוסט-טראומה, ואחר כך נחשוב מה הם שיטות הטיפול, איך אפשר לעזור לאנשים שיש להם פוסט-טראומה, ואחר כך נדבר על ההשלכה. עכשיו, הרעיון הוא בעצם להבין שהסיבה למצוקות של המטופל שלנו היא כתוצאה מבן משפחה או אדם קרוב שסובל מההפרעה הזאת.
זה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. מגיעים אלינו לקליניקות הרבה פעמים מטופלים שאנחנו נבלים, ויוצא לי להיפגש עם מטפלים בהדרכות שבאמת באמת נבלים, מקבלים את הרגשה שמדובר בפוסט טראומה ואנחנו לא עובדים עם פוסט טראומה, ואני מאוד מעריך את כל המטפלים שלנו שמקפידים על גבולות הגזרה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ולפעמים שטיפה מעמיקים אנחנו מבינים שלא מדובר בפוסט טראומה של האדם שיושב מולנו, אלא של בן זוג, של אבא, של בן, של אח, וזה נורא קשה, נורא קשה. מטפלים נוטים להיכנס לנעליו של המטופל ולהזדהות איתו, רוצה להגיד גם לפעמים לשפוט אותו, גם בזה נתקלתי, לא יודע אם יצא לך להתקל בכזה מקרה. מאוד קשה לעבוד עם חבר'ה כאלה, וכדאי לדבר על זה. אני ממש שמח שהעלית את הרעיון הזה.
טוב, אז אני רוצה לתאר קודם כל מה זה פוסט-טראומה, איך אנחנו יודעים שזה פוסט-טראומה, אחר כך אני רוצה לספר מה אפשר לעשות עם פוסט-טראומה, שזה לא אנחנו, אבל מה בעצם עולם הטיפול יודע לעשות עם אנשים שסובלים פוסט-טראומה, ואחר כך נדבר על המעגל השניוני של אותם אנשים שהם נפגעים, כי הם גדלים בצילו של אדם שסובל פוסט-טראומה, ואיך זה משפיע עליהם. אז קודם כל, פוסט-טראומה זה אירוע שבדרך כלל נגרם כתוצאה מזה שאדם מסוים מעורב במשהו שמאיים על חייו, או על חיים של אנשים קרובים אליו שממש בסביבתו המיידית. בסופו של דבר, אירוע פוסט-טראומטי בכל המקרים נגרם כתוצאה מאיזושהי קטסטרופה. זה יכול להיות באירוע מלחמתי של חייל שהיה בתוך קרב וראה את החברים שלו נפצעים, או שהוא עצמו נפצע. זה יכול להיות באירוע אזרחי כמו תאונת דרכים או פיגוע טרור או איזשהו אלימות פלילית או ברוטליות יתר. זה יכול להיות באירוע מיני כמו אונס, ובסופו של דבר האדם עצמו היה חלק מתאונה נוראית. עכשיו, רוב נפגעי הפוסט-טראומה מייחסים איזשהו משהו אישי עם אחריות שלהם בתוך האירוע, שכאילו הוא לא מנע, הוא לא הציל, למה, השמה עצמית, למה אני ניצלתי והחבר שלי בנגמש נהרג, יכלתי למנוע. ככל שאני יותר קרוב לאדם שהייתי קשור לפגיעה שלו, או בסביבות הפגיעה שלו, יש יותר סיכוי שהפוסט טראומה שלי תהיה יותר גבוהה. למשל, חובש שמגיע לזירת תאונת דרכים והאחיינית שלו נהרגה והוא מתה לו בידיים, הסיכוי שלו לחוות פוסט טראומה יותר גדולה מאשר חובש שמטפל בילדה שהוא לא מכיר.
ולכן לא, בסופו... זה לא אומר כמובן שאחד יקרה בהכרח והשני לעולם לא יקרה, וזה משהו שחשוב גם להגיד, אדם יכול להיות באירוע טרגי אפילו, ולא לסבול מפוסט טראומה. יכולים להיות שלושה אנשים באותו אירוע, אחד יסבול אחר כך מפוסט טראומה, ושניים חוו טראומה, אבל לא סובלים מפוסט טראומה. לא כל אדם ש... פשוט חשוב לי להדגיש את זה, לא כל אדם שחווה, או שהיה לקח חלק באירוע טראומטי, בהכרח יסבול אחר כך מפוסט טראומה.
אז היום אנחנו יודעים, והערה שלך היא מאוד מאוד חשובה. יש אדם שכמעט נדרס ברחוב ויהיה לו פוסט טראומה, ויש אדם שיכול להיות בתוך טנק שכל החברים שלו נשרפו לו חיים מול העיניים, והוא נקבע גם 80% ולא יהיה לו פוסט טראומה, בסדר? הוא קיבל קביעות מאוד ארוכות. עכשיו, אנחנו יודעים שיש תכונות, אופי, שמגינות על אנשים מפני התפתחות פוסט טראומה. התכונה המרכזית זה חוסנה, רזיליאנס. בסדר, יש אנשים שיש להם חוסנה יותר גבוהה, והם יודעים להגן על עצמם יותר טוב ממצבים קיצון. והחוסנה הזאת היא קשורה, אנחנו יודעים ממחקר, לכמה תכונות מרכזיות. קודם כל, אנשים עם חוסנה גבוהה בדרך כלל יש להם חוש הומור, יש להם יחסים בין אישים טובים, הם מוקפים באנשים, בדרך כלל הם נשואים או בתוך איזשהו תפקוד חברתי. הם אנשים יותר מודעים. אז יש לנו אלמנטים של חוסנה, אנחנו גם מלמדים אנשים את הסיפור של החוסנה, כי אפשר למנוע ולמד אנשים אלמנטים של חוסנה. אז בסופו של דבר, ככל שהרזיליאנס שלי, החוסנה הטבעית שלי, או החוסנה של המת היא יותר גבוהה, אני פחות יכול להיפגע מפוסט טראומה.
אגב, זו הערה מאוד מאוד חשובה מה שאמרת עכשיו. זה נכון שיש, ודברים שהמחקר גם חשף, זה נכון שיש נטייה גנטית, זאת אומרת אפשר להבחן מראש למי יש סיכוי גדול יותר לסבול מפוסט טראומה מאחרים, ויחד עם זאת אנחנו כבר יודעים, אפילו מהטיפול שלנו, מחקרים על טיפול CBT, אנחנו יודעים שיכולים להיות שינויים מוחיים ממש בגודל של איברים בתוך המוח, בטח בתפזורת של תאים לבנים, תאי תקשורת, כתוצאה משינוי קוגניטיבי, מעבודה על זה. זאת אומרת, למרות שיכולה להיות נטייה גנטית מוגברת אצל אדם, לפיתוח פוסט טראומה בהינתן שהוא יהיה באירוע כזה, יש מה לעשות מראש.
אז אני עסקתי בתקופה מסוימת, התזה שלי הייתה על פוסט טראומה, אני... על שחיקה מתמשכת של צוותים רפואיים, וחקרתי רופאים במיון, כי פוסט טראומה, אז אני, ואחד מהדברים שאנחנו עשינו, זה בנינו תוכנית לחיסון, אז אפשר לחסן בפני פוסט טראומה, בדיוק מה שאתה אומר, גיל. כן. ואם אתה, אחד מהדברים שהצבא עושה היום, הוא מחזיר למשל את החייל ישר לקרב, כי ברגע שמחזיר, ברגע שהופכים את הטרגדיה לאידיאולוגיה, והחייל בעצם כבר לוקחים אותו אחורה ומתחיל ללקק את צו, אז הסיכוי לפתח פוסט טראומה יותר גבוה. עוד אלמנט מאוד מגן זה תחקור, תחקור מאוד מסודר של אירוע. זה פעם הזמינו אותי להרצות במדה בפני כנס מאוד מאוד בכיר על הנושא הזה, ואז הגיע אחד מחברי הוועד הפועל של מדה ואמר לי, שמע, זה לא יכול להיות בארגון שלנו מה שאתה מציע, כי אנחנו לא יודעים לעשות זה, אין לנו את האופרציה. ומדה זה ארגון שיש לו המון המון עובדים שסובלים מפוסט טראומה, גם משטר תנועה דרך אגב, גם קבעים. אז לכן יש לנו אוכלוסיות שהן יותר מועדות לקבל פוסט טראומה, כמובן אוכלוסיות של חיילים, ואנחנו יכולים לעשות חיסון, אנחנו יכולים לחסן אנשים. עכשיו, אני אדבר טיפה על הסימפטומים שתבינו מה זה גורם. עכשיו, אדם שחווה אירוע טראומטי, בסופו של דבר יכול להתמודד איתו, והדבר הזה ידעך לאורך זמן. יש אנשים שיש להם מה שנקרא טראומה אקוטית, שזה לא הלם קרב פוסט PTSD שעליו אנחנו עושים לדבר עליו. טראומה אקוטית זה בעצם שנה מיום האירוע, הם עדיין מתמודדים עם עד שנה מיום האירוע, עדיין מתמודדים עם אותו האירוע שהם חוו, שזה מאוד סביר וטבעי שאישה שנאנסה, או אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים, או אדם שהיה חלק מפיגוע, שהשנה הראשונה היא מאוד מאוד קשה לו ברמה הנפשית. אבל אחרי שנה אתה רואה את הסימפטומים הולכים ודוחים, ואנשים האלה חוזרים לתפקוד מלא. האנשים שאנחנו מדברים עליהם כפוסט טראומה, ופה חשוב מאוד להבין את זה כ-PTSD, הם בעצם מפתחים סימפטומים טראומטיים. בסופו של דבר, כל דבר שמזכיר להם את האירוע, מייצר אצלם בעצם חוויה מאוד מאוד קשה, רגשית, חרדות ודברים אחרים, רק המתייאשים נכנסים לדיכאון גם. ובסופו של דבר הם מתקשים עוד לישון בלילה, החלומות רודפים אותם, פתאום יש איזה בום, אז זה מזכיר להם את החוויה, או כל דבר, אישה שנאנסה רואה איזה מישהו שדומה לאיש שפגע בה, והיא מוצף לחלוטין בחוויה, ולכן כל דבר שבעצם, כל טריגר שהוא יכול להיות בתוך הזיכרון שלהם, בתוך הדמיון שלהם, בתוך הסביבה שלהם, בעצם מחזיר אותם עמוק לתוך החוויה, והם הם, 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 בצורה מאוד מאוד אובססיבית, מנסים להימנע ולברוח מאותם נקודות שמזכירים להם את החוויה, כי החוויה שלהם היא מאוד מאוד קשה, כל פעם שהם מתמודדים עם אותם מטריות, ולכן הם אנשים שנורא מתקשים לישון, הם נורא מתקשים לקום בבוקר, חלקם הגדול מתקשים לתפקד, חלקם הגדול נהיים גם מאוד אגרסיביים, הם מזניחים את עצמם, באיזשהו שלב, בגלל שהדבר הזה נורא קשה, הם מתייאשים, אז הם חווים גם סימפטומים חמורים של דיכאון, סימפטומים חמורים של חרדה. ולכן הגרעין, איך אנחנו יודעים להבחין שזה לא חרדה או דיכאון, שאינם קשורים לפוסט טראומה? אני חוזר לאותו נקודה, אדם שסובל מפוסט טראומה תמיד היה ברמה האישית מעורב בחוויה שאימה על גופו ונפשו בזמן אמת, בתוך אלמנט של תאונה, פיגוע, חולה וחולה וחולה. עכשיו, אם אין את זה, אז זה חרדה או דיכאון, בסדר? הסימפטומים יכולים להיות דומים. אבל אם יש את זה, אז אנחנו יכולים לחשוד שמדובר בפוסט טראומה. היחידי כמובן שאני חושב שיכול להבחן פוסט טראומה זה פסיכיאטר. לכן גם אם אתם מגיע לכם מטופל, או גם אם מישהו מספר לכם על בן משפחה שנשמע לכם שיש את הסימפטומים האלה, תדרשו או תבקשו, תתעקשו שיעבור אצל פסיכיאטר ויעשה איזשהו אבחון. פסיכיאטרים יכולים להבחן פוסט טראומה בקלות רבה מאוד, זה לא הפרעה שקשה להבחן אותה.
אנחנו יכולים לשער, אבל בישראל בכלל, מי שיכול להבחן מחלה מכל סוג, זה רק רופא. היחידי שהוא גם רופא וגם מתעסק בבריאות הנפש, הוא הפסיכיאטר. לכן, הבחנות עושים רק פסיכיאטרים, ואנחנו צריכים לשמור על המקום שלנו מבחינת הצניעות. יש עוד משהו שרציתי להגיד, שאני חושב שאתה תסכים איתי. אדם שחווה טראומה, לא בהכרח יהיה פוסט טראומטי, את זה כבר אמרנו. הרמז הכי משמעותי מבחינתנו זה שבהינתן טריגר, אדם פוסט טראומטי חוזר לאירוע, הוא לא רק זוכר אותו, כי אדם שהיה בתאונה קשה או באירוע קרבי קשה או חלילה באונס, על כולם חלילה, ייזכר וייזכר בכאב, זה עדיין לא אומר שהוא פוסט טראומטי. פוסט טראומטי יחזור אל תוך החוויה, הוא אולי יריח מחדש את הריחות, יראה מחדש את המראות, הוא יהיה בתוך החוויה מחדש, והטריגר יכול להיות פנימי או חיצוני.
נכון, הוא חווה את זה בחלומות או בריחות, אבל לכן בגלל שחוויה זה כל כך קשה לו, הסימפטום המרכזי זה הבריחה מזה. ואז הם נוטים לאלכוהוליזם, לשתות אלכוהול, שימוש מופרז בסמים, שימוש מופרז בתרופות, הם הרבה יותר נוטים לנסות, כי הם רוצים להמם את זה, כי הדבר הזה כל כך מפחיד אותם, ומה שאמרת זה נכון, כי הם נכנסים ברמה ויביד, כאילו ברמה, האירוע מאוד חי אצלהם בתוך המערכת, וזה יכול להיות גם 25 שנה, 30 שנה אחר כך, זה לא הולך
כן, ההתפרצות יכולה, היא לא חייבת להיות מיד, ההתפרצות של ה-PTSD יכולה להיות הרבה 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 זמן אחרי.
ולכן בסופו של דבר אנחנו נבחן את זה. עכשיו אנחנו אנשי בשורה, כי יש כלים נפלאים לטפל בפוסט טראומה. הכלים שלנו שאנחנו עובדים איתם, כלי עתים, הכלים, יש להם המון התנגדויות ויש להם עניין של מוטיבציה, הכלים שלנו הם נפלאים. יש כלים של חשיפה, שאתה צריך להחזיר אותם, לא, הפרוטוקולים היעילים של הפוסט-טראומה מבוססי CBT, שאתה בעצם מחזיר את המטופל ברמה של הדמיון או הזיכרון לאירוע, וחושף אותו לאירוע, ולאט לאט אתה מכה את הפחד שלו מהאירוע. יש את הנושא של לשנות את הסיפור שלו בתוך האירוע, אנחנו מחליפים, כי בסופו של דבר, אחד הבעיות המרכזיות, שמטופלי הפוסט-טראומה מרגישים אשמים, מרגישים אשמים שהם ניצלו, או אשמים שהם לא פעלו כדי למנוע את הדבר הזה. ולכן אנחנו משנים את הסיפור שלהם, שבעצם הם פשוט היו בעלי גורל קשה, וכמובן, לעבוד איתם על מעגלים של תמיכה וחוסנה. עכשיו צריך לעבוד גם עם בני המשפחה, בסדר?
כן, אז בוא נשים דגש על עבודה על בני המשפחה, כדי שלא יישמע כאילו אנחנו מלמדים איך לעבוד עם PTSD.
אני אומר את זה חשוב לגבי EMDR שנמצא כיעיל, ולכן אני אומר שאם אנחנו מזהים בתוך התא המשפחתי, או בסביבה של המטופל שלנו, אדם סובל פוסט-טראומה, אז אחד מהדברים שיכולים לעזור למטופל שלנו, אם הוא יעזור לאותו אדם להיות סוכן שינוי, יהפוך להיות סוכן שינוי ויעזור לאותו אדם, אם האיש הזה חווה את הפוסט-טראומה במהלך שירות צבאי, אז ללכת לאגף השיקום, היום זה יותר קל עם נפש בנפש, ולוודא כי באגף השיקום יש סל שיקום מתאים לאנשים האלה, שהם בעצם יכולים לאפשר את הטיפולים האלה, טיפולים האלה יקרים, ואם לא, גם הגופים הציבוריים, ביטוח לאומי ואחרים, יודעים להעמיד סלי שיקום לאנשים האלה, כדי שהם בעצם יוכלו לקבל את הכלים המאוד יעילים, ודרך אגב אפשר לרפא אותם. יש עמותות שעושות מסעות, עבודה איתם בשטח היא מאוד רלוונטית בתוך קבוצה.
יש טיפולים אפקטיביים לפוסט טראומה.
זה לא מחלת חשוכת מרפא, עכשיו הפוסט טראומטי עצמו לא יודע את זה. הוא חושב שהוא סובל ממחלה שהיא כרונית חשוכת מרפא, עכשיו הוא גם נורא קשה לו לוותר על המחלה, כי היתרון הגדול של הסימפטומים שלו זה שהוא מאמין שזה עוזר לו לברוח מתוך ההתעסקות במטריה, ושזה בעצם מגן עליו, וזה לא, בתוך העבודה של ההתנגדויות שלהם, העבודה עם ההתנגדות פה היא מאוד מאוד משמעותית.
אמרת אגב משהו מאוד חשוב שלא ככה הוא נבלע טיפה, אולי כי קטעתי, ואולי לא, פוסט טראומה הרבה פעמים הוא קומורבידי לדיכאון ואו להתמכרות לחומרים.
נכון, דיכאון, התמכרות לחומרים, דרך אגב יש שם אחת הסיבות המרכזיות, שאנחנו החלטנו לא לאפשר לבוגרים שלנו לעבוד עם פוסט-טראומה, זה בגלל אובדנות. כי בסופו של דבר, בגלל הדיכאון או השימוש יותר בחומרים, אני עכשיו מכיר פה מקרה מחברה של אשתי, שבן זוגה לשעבר, שהם התגרשו בסופו של דבר, התאבד כתוצאה מפוסט-טראומה. הוא היה בדיכאון, הוא היה באלכוהוליזם, והוא התאבד בסופו של דבר פוסט-טראומה בצבא. זה קורה, ובגלל זה אנחנו לא רוצים לאפשר לבוגרים שלנו להתעסק עם זה. אני חושב שצריך להיות קלינאי, אני חושב שצריך להיות אדם שיש לו עוד הרבה רקע והבנה כדי לעבוד עם האוכלוסיות האלה. כמטפל ראשי, כמובן אנחנו יכולים לתמוך במעגלים סביבם. עכשיו, אני טיפה אספר את הסיפור של איזושהי ילדה, נערה, בת 17, שאבא שלה סובל מפוסט טראומה מהצבא. מדובר על אירוע מלחמת לבנון השנייה, שאבא נפגע, זה כבר לדעתי המון המון שנים, ובסופו של דבר הוא עובד בצורה מאוד חלקית, הוא אדם שהוא קצת בדיכאון, הוא אדם שמאוד מאוד מזניח את עצמו, אבל הילדה הזאת, הנערה הזאת, מגיעה לצריכה עזרה, היא מגיעה לקבל עזרה, כי אבא סובל מהתפרצויות זעם, שזה דבר מאוד נפוץ בפוסט טראומה. כי האיש לא ישן טוב בלילה, הוא מתקשה לקום בבוקר, הוא גם משתמש קצת בחומרים, אז זה עוד יותר מקשה על הכל, ובסופו של דבר, ברגע שהיא כנערה נכנסה לגיל המרד באבא הפוסט-טראומטי, אז נוצר פה מעגל אימה בין האבא לבת, שהיא צריכה, עכשיו גם ככה יש לה המון כעסים על ההורי הלא תפקודי, ובסופו של דבר, ברגע שהיא מתחילה למרוד בו, ולמרות את פיו, ובסופו של דבר, אין לו כלים אמיתיים להתמודד, זה הופך להיות מאוד מאוד אגרסיבי, הוא לא מכה אותה, אבל הוא משפיל אותה, והוא צועק עליה, והוא מתפרץ עליה, ומה שגורם לילדה הזאת, למרוד עוד ועוד ועוד, ונכנסו שם למעגל מצוקה נוראי, בין האבא לבת.
זאת אומרת, כשהיא מתנהגת כמו נערה מתבגרת, היא בעצם משמשת טריגר.
נכון. עם שם של טריגר, והדבר הזה בעצם לאיש שאין לו כלים, תחשבו שאדם פוסט-טראומטי, אין לו אור כמעט, הוא חשוף לחלוטין. ובסופו של דבר כל אותו
קיר אמרת אין לו אור וניסיתי לחשוב למה התכוונת וראיתי אור באלף וראיתי אור בעין ושניהם התחברו לי.
נכון, יש שהמטאפורה היפהפייה שלך גיל שהורה למתבגרים צריך להיות הקיר והמתבגר תפקידו לבעוט בו ותפקיד ההורה הוא לקבל את הביתה, הורה פוסט-טראומטי לא יכול לקבל את הביתה הזאת, אין לו כלים להתמודד עם הביתה הזאת, הוא מרגיש אותה בתוך הבטן או בתוך הבשר החי שלו, ולכן המעגל פה של הפתרון והילדה היא בעצם זקוקה לעזרה שלנו. אז בעצם איך אנחנו יכולים לעזור לילדה הזאת? בסופו של דבר איך אפשר לעזור לילדה הזאת להפסיק להיפגע והפגיעה היא אנושה בילדה הזאת? כי אין לה כלים גם לילדה, לנערה, להתמודד עם האובר אגרסיביות של ההורה, כל פעם שהיא מייצרת את הסוג של המודע, אנחנו צריכים למרוד עוד, ואז הופכת לו עוד יותר אגרסית. אז מה אנחנו יכולים לעשות במצב כזה? זה לגמרי נושא של יחסים, אבל יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה. אז הכלים שלנו, הם קודם כל, בגלל זה היה לי מאוד מאוד חשוב להסביר, שאחד מהתפקידים שיש לנו, כי כל עוד אנחנו לא ננסה לפחות, כמיטב יכולתנו שגם ההורה יקבל עזרה במצב כזה, יהיה קשה מאוד לתת את כל האחריות לילדה של השינוי. הילדה לא, ולכן אחד מהדברים המרכזיים היה לדחוף את המשפחה הזאת לפנות לאגף השיקום אחרי 25 שנה, והיום זה יותר קל, נפש מנפש, והוא באמת הוכר. עכשיו ברגע שההורה מתחיל לקבל עזרה, גם בתוך אגף השיקום יש להם גם עזרה לילדה, למשפחה. וגם האמא צריכה עזרה שם עוד שלוש בנות, שם ארבע אחיות, ולכן בסופו של דבר העבודה פה היא קצת יותר מערכתית. ואז להנחות באמצעות זה שהילדה מגיעה, כי בעצם הם מצפים פה, בסופו של דבר הילדה מגיעה לטיפול, כי רוצים שחושבים שאם הילדה תשתנה, אז בסופו של דבר הבעיה הזאת תיפטר, היא לא יכולה להיפטר אם רק הילדה תשתנה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לטפל בהורה, ובילדה, עכשיו הבוגרים שלנו בכלל לא יכולים לטפל בהורה, בסדר באופן מעשי, אני יכול לטפל בהורה בפוסט טראומה, אבל אני לא אעשה את זה, כי אני לא יכול לטפל גם בהורה וגם בילדה בסיטואציה הזאת. עכשיו, ברגע ש...
מה סיפור מרתק, גם לפי מה שאתה מספר, בעצם הילדה מנהלת, איך אני אגיד את זה, היא בסדר, היא מתפתחת בהתאם למה שהיא צריכה להתפתח, והדבר הכי מפחיד, אולי לא הכי מפחיד, אבל אחד הדברים המפחידים זה שקוראים ילדים לפוסט-טראומטים, זה שהם הופכים להיות מאוד מאוד מרצים.
נכון, היא מאוד מרצה, היא מאוד, היא באה עם סימפטומים של חרדה חברתית.
חרדה.
כי קשה לה להסתדר גם עם הקבוצה של הגילאים של הילדה שיש לה, בגלל שהיא גדלה בבית הזה עם האבא הזה, עכשיו זה כמו רק קצין. וילדה מדהימה, פייפי החכמה רגישה, ילדה מדהימה. ופה אם אתה מסתכל על איך אני עוזר, איך אפשר לעזור לילדה, אז אין פה הוקוס פוקוס. ועכשיו אפשר להביא את האבא לשיחה, פעם אחת, וזה מה שנעשה. ואפשר לדבר עם האבא, ובסופו של דבר האבא, במצוקה מאוד גדולה סביב האירוע הזה, כי בסופו של דבר הוא לא רוצה לפגוע בילדה, הוא באמת לא רוצה לפגוע בה, הוא לא איש רע, הוא איש פגוע. ופה היכולת בעצם לעבוד עם הילדה, לתת לה את הכלים שלנו הטובים מאוד להתמודד עם החרדה, לתת לה את הכלים ביחסים, אבל בעיקר גם לדאוג שאותו הורה, שהוא בקטע הזה בגלל הפגיעה הנפשית שלו פוגעני יקבל את העזרה והטיפול, ופה משתמשים בכלים המוטיבציוניים, כי אני חושב שאחד מהסיבות שהאבא הזה יסכים להשתנות ולקבל עזרה אחרי 25 שנה, זה בגלל שהוא באמת לא רוצה לפגוע בילדה שלו, ואין לו את הכלים להפסיק לפגוע בה, כי כל פעם שהיא תמרה את פיו או תמרות בו, תגיד לו משהו לא במקום, הוא יתפרץ עליה, כי הוא לא יכול לא להתפרץ עליה, בגלל המקום שהוא נמצא בו. עכשיו, אם אנחנו מרגישים שאין לנו את הכלים, או אין לנו את היכולת להשפיע על ההורה פה שיעבור תהליך של שינוי, אני חוזר ואני אומר משהו מאוד מאוד עצוב, כי בגלל שההפרעה של ההורה פה היא מאוד עמוקה, יהיה לנו באמת קשה לעזור לילדה הזאת להתגבר על החרדה, החרדה שלה גם מגנה עליה, בסדר? החרדה שלה והייאוש שלה, של הילדה הזאת, אם אנחנו עושים את הטבלת רווח והפסד שלה, מגינה עליה בפני ההתפרצויות של האבא, כי יכול להיות שזה טיפה ממתן את הצורך של המרד שלה. עכשיו, אם ניקח ממנה ונגיד לה, תתמודדי עם האבא ותעמדי מולו, הלו, בתוך האינטואיציה שלנו כמטפלים, אנחנו רוצים לעמוד מאחורי המטופל שלנו ולהגיד לו, מה, בוא, תיכנס עם האבא אנחנו נגיד לנער או נערה רגילה, תיבטו בקיר, נכון גיל? זה בסדר, כי זה חלק מההיפרדות וההתפתחות שלכם. פה זה לא טוב. בסדר, פה אין קיר לבעוט בו, וככל שהיא תיבעט בקיר הזה, היא תיפגע יותר. אז...
אין, זה קיר עשוי מזכוכית, והיא לא מחוסנת.
נכון. זה קיר ש... אנחנו נעבוד עם הילדה עם המון אמפתיה, אנחנו נלמד את הילדה את עקרונות התקשורת היעילה, אנחנו נסביר לילדה את הסיפור הזה של הפוסט-טראומה. אבל קבוצה של בנות של הורים פוסט-טראומטיים בתוך אגף שיקום תעזור לה גם המון, שהיא תפגוש עוד בנות כמוה, והיא תראה אם יש מקצוע. עכשיו, ולכן מה שאני בא ואני אומר בתוך המקרה הזה, שאנחנו צריכים לשלב עוד כוחות טיפוליים, במדינה הסופר קשה שלנו, שמאוד מאוד קשה לקבל פה משאבי טיפול, אבל בתוך זה, כי אם אני באמת, הילדה בראש מעייניי והיא חשובה לי, אני אפיל, יצא מהכלים שלי של ה-CBT, ובעצם אנחנו יחפש את המשאבים בתוך הקהילה, ויעזור למשפחה הזאת לקבל את העזרה שהיא זקוקה, ולו למען הילדה שלי. עכשיו ברגע שהדבר, זה עוד לא קרה, אבל כרגע יש תהליך שזה כן יקרה, שמשרד הביטחון הם, אגף השיקום הם אחד מהגופים האיטיים במדינת ישראל, זה לא תוך 4 דקות אתה מקבל שם את ההכרה.
מאוד השתפר בשנים האחרונות, אבל יש עוד דרך לעשות.
אז זהו, אני חושב שאנחנו, בתוך הסיפור הזה, אני חושב שהדבר המרכזי, עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, עכשיו דיברתי על פוסט-טראומה, אבל יש עוד הפרעות, כמו הפרעת אישיות גבולית של הורה, בסדר? הפרעה, מניה דיפרסיה של הורה, הורה שסובל מסכיזופרניה, הורה שהוא נורא נורא מנותק תקשורתית ורגשית, ולכן, בגלל שהמטופל שלנו הוא לא חי בעולם שהוא סטרילי, וחלק מהבעיות שלו יכולות להיות בגלל מישהו בתוך הסביבה המיידית שלו שסובל מהפרעה נפשית שהיא קשה יותר, אז אנחנו מחויבים, לפחות איך שאני רואה את זה, לראות שגם האדם הפגוע, הפגוע נוסף יקבל את העזרה הנפשית, ולו כדי שהילדה שלנו, המטופלת או המטופל שלנו, יוכלו לחיות חיים יותר מאושרים ויותר טובים, ובעצם לנצל את הכלים שלנו בצורה יעילה. אז אני רצינו לעשות פודקאסטים קצרים, אני חושב שאנחנו נסיים פה, אלא אם יש לך עוד שאלות או משהו שאתה רוצה...
אני רוצה רק להזכיר עוד דבר, דיברנו כרגע על PTSD אצל הורה. אני רק רוצה להזכיר עוד סוגיה אחת, וככה להשאיר חומר למחשבה לאנשים מגיעים אלינו, לפעמים מטופלים שדווקא בן הזוג שלהם הוא פוסט-טראומטי, ובכוונה לא הלכתי עכשיו להורה, כי גם זה קורה, שמגיע הורה שהבן או הבת שלו סובלים מפוסט-טראומה. אני רוצה לדבר על המקום הזוגי. מגיעה אישה שבעלה פוסט-טראומטי מאחת המלחמות. ונמאס לה. קשה לה, אין לה חיים, אין לה זוגיות. נמאס לה. אבל היא לא מסוגלת לעשות שום צעד, כי זה לא בסדר, כי הוא גיבור ישראל. ומאוד מאוד קשה לה מטפל בסיטואציה הזאת, לא להפעיל את עולם הערכים שלו, תרשו לי להגיד, המנותק, כי המטפל לא נמצא בתוך החוויה, ולעשות עבודה עם אותה מטופלת, כדי להגיע לתובנה שמתאימה לה. אחת תגיע לתובנה שמתאים לה, שנכון לה בכל זאת לעשות צעד, למשל להתגרש, ואחת תגיע למסקנה הפוכה. ככה או ככה טוב יעשה המטפל אם יפעל כדי לייצר סיוע היקפי כמו שאתה מדבר, וטוב מאוד יעשה אותו מטפל אם לא יפעיל את עולם הערכים שלו על המטופל שלו.
אז פה אתה אומר דברים מאוד חשובים, ופה הכלים שלנו מגינים עלינו, מודל הנהר מגן עלינו, כי בעצם בגדת האמפתיה אנחנו לא יכולים להיות שיפוטים או יועצים, אנחנו צריכים לעשות עבודה. עכשיו, בסופו של דבר, מה שאתה אומר זה מאוד נכון, ופה בתוך העולם של היחסים יש כלי מדהים גם של דיוויד באנס. יש לנו שלוש אופציות, להישאר, להתקרב, להתרחק, זאת אומרת להתגרש, או לשמוע סטטוס קוו. אנחנו נעשה עם האישה הזאת טבלת רווח והפסד אמיתית ועמוקה, כדי שהיא תיקח את ההחלטה המודעת. דרך אגב, המון המון זוגות, אנשים שנשואים לפוסט-טראומטים מתגרשים, בסופו של דבר היחסים לא מחזיקים, מתפרקים. ובאמת אם יש איזו אישה שהיא קדושה והיא גיבור ישראל, אבל לפעמים גם, אתה יודע, גם בתוך האדם הפוסט-טראומטי, זה לא שאתה יודע, הוא אהוב, יש לו אבא, זה אפילו איש שאני מאוד התרשמתי ממנו. זה שער פוסט-טראומה זה לא אומר שהוא אדם שצריך להתגרש ממנו, אבל בסופו של דבר, היכולת שלי לקבל החלטה מודעת שהיא שיפוטית, לא שיפוט עצמי שלי ולא שיפוט של המטופל, כי בסופו של דבר העולם הערכי שלי הוא חלק מאוד חשוב בתפלת הרווח והפסד, אם להתקרב תוך כדי שאני שומר על עצמי, להתרחק, זאת אומרת להתגרש או לשמוע סטטוס קוו.
בהחלט, בהחלט, העולם הערכי שלך כמטופל.
לא, כמטופל, הערך של המטופל, ואם המטופל אומר שזה שהאיש גיבור ישראל, וזה מה שהדבר המרכזי שאני רוצה לשמוע סטטוס קוו איתו, כי אני לא יכולה להתקרב אליו, כי הוא נורא פוגע בי, ואני לא יכולה לעזוב אותו, כי זה יעשה לי קונפליקט ערכי אדיר, וזו החלטה לגמרי לגיטימית, ודרך אגב זה יעשה הקלה, כי בסופו דבר שהיא תחליט, והיא תבין שהיא החליטה, וזה יעלה בתוך העבודה, זה יעזור לה ויגן עליה, ואז אז נעזור לה להתמודד, כדי לשמוע סטטוס קוו ולשמור על עצמה. תוך כדי זה כמובן שתנסה להנגיש עזרה לבן זוג שלה, כי אם הוא יעבור טיפול אמיתי, אז אולי כן תוכל להתקרב אליו, כי היא יכולה לשמור סטטוס קוו, תוך כדי לשאוף, לראות אם הוא יכול, אם הוא יכול. עכשיו חלק מהפוסט-טראומטים אין מה לעשות איתם, יש לי בן דוד, שהוא אחד מגיבורי מלחמת הכיפור, הוא נפצע, הטאג שלו הופצץ, כל הצוות שלו נהרג, הוא נפצע פצעים קשים, כמעט נכווה בכל הגוף, יומיים הוא היה זרוק בתעלה, פצוע פציעה מאוד מאוד קשה, ואז מצאו אותו. והוא בן אדם שאני מכיר אותו, הוא בן 70 ויותר מוגר ממני, הוא בן 75 היום. האיש הזה היה בסימפטום פוסט-טראומטי מאוד מאוד קשים עד גיל 70. שהוא קיבל את כל הסל והכל, ואיש מאוד מאוד מורכב, ובגיל 70 שהוא נהיה סבא, פתאום משהו השתנה בו. כאילו, אז האיש הזה משך, היה בן 18 או 19, במשך מעל ל-50 שנה סבל מאוד מאוד בכל הסביבה שלו, ואז פתאום משהו התמתן והשתנה אצלו, כתוצאה מהסבאות דווקא, הנכדים עשו את זה. אז יש אנשים עם סיפורים נורא קשים במדינה הזאת, בסדר? יש אנשים עם סיפורים נורא קשים, אבל האישה או בן זוג או הילד, דרך אגב גם ילד יכול להתגרש מהורה, וזה לגיטימי לילד, אפילו הילדה הזאת, אם האבא לא יכול להשתנות, זה לגיטימי לה להחליט שהיא רוצה להתנתק מההורה. בסדר, היא יכולה לעבור לגור של סבתא, ואחר כך להתגייס בצבא, ואחד מהדברים שמחכה נורא זה להתגייס למשל לילדה הזאת, כדי לצאת מהבית הזה. אז בסדר גם שילד יתגרש מהורה, זה בסדר שבן זוג יתגרש, וזה בסדר גם שהורה שילד מתעלל בו יתגרש מהילד. בסדר, אנחנו, שאנחנו עובדים עם הכלים האלה, הם כלים מאוד מאוד עוצמתיים, אם זה הדבר הנכון, כי אם יש שם עוד שלושה ילדים, וההורי הזה, ארבעה ילדים, פה בקרה של הילדה הזאת, וההורי הזה מתעלל בכולן, יכול להיות שאימא הדבר הנכון זה לעזוב אותו, ולגדל את זה לבד. אני לא מה זה נכון או לא נכון, אני לא שיפוטי.
שלוש אפשרויות, כל אחת מהן נכונה ולא נכונה, באותה מידה, הכל בהתאם לערכים ולרצונות של המטופל.
זה לגמרי של המטופל.
לשמר את הקשר ברמת הסטטוס קוו, לנסות לשפר את הקשר, או להתנתק, אל תביאו את עולם התוכן שלכם.
לגמרי, לגמרי. יופי, גיל.
אני רוצה להציע באחד הפרקים הבאים להעמיק קצת בנושא החיסון.
טוב, בסדר, אפשר לדבר על החיסון. יש לי עוד אפילו...
זה יכול להיות מרתק, כן.
את התכנית הצבאית הישנה שעשינו, בפיקוד העורף, עשינו תוכנית של לחסן את חיילי פיקוד העורף, החבר'ה של החילוץ והצלה מפוסט טראומה, כי הם נתקלים בזה שמיים לחלץ ולהציל אנשים, וזה מאוד מאוד יעיל, דרך אגב זה גם נחקר.
זה מאוד, וזה מאוד יעיל, ויש שני עולמות תוכן שאולי כדאי שנתייחס אליהם, אחד זה העזרה הראשונה, שזה אנחנו כן יכולים לעשות, ושתיים זה החיסון. אז יש לנו נושאים לפעם הבאה. יגאל, היה תענוג, זה נושא קשה, לא באמת מענג, אבל
עכשיו אני נשתשתי את הסיפור של המטופלת, אז כאילו היה חושפני, אבל אני נשתשתי, אני שמתי פה בתוך הסל הזה כמה סיפורים ביחד, רק כדי שתדעו.
כן, חשוב.
תודה רבה.
תודה, להתראות, ביי ביי.
ביי.